כן, אנחנו לדרכנו נלך, מה שנקרא. אני רוצה באמת לחשוב על דרכים. נסח את זה ככה, עכשיו, מסתכלים על בני אדם בעולם, אז הרבה מאוד בני אדם נעים, נון עין, בחיים שלהם, לכאורה, בלי כיוון, הדברים נעצרים כל הזמן, הדברים מסתבכים כל הזמן, זה אחד הדברים הכואבים, ואחד הדברים שמטרידים באמת, לשאול, מה הסוד? מה הסוד? דיברנו שבוע שעבר קצת על אותה שאלה בהקשר קצת שונה, או לפני שבועיים אולי זה היה. דיברנו על זה שהאמונה של האדם בעצמו, בזה שהוא ראוי לאהבה וכו', היא אחד המנועים המרכזיים של החיים. זה דבר נפלא להתבונן בו, והוא אמיתי לגמרי. אני רוצה לעשות עוד צעד אחד נוסף, והיא האמונה בזולת. האמונה בבני אדם אחרים, האמון בבני אדם, אני אתחיל לדבר על בני אדם, בהמשך נגיע גם לקודש ברוך הוא. ושוב, אני חושב שההצלחה היא תנועה טבעית. היא תנועה טבעית. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם כוח נפלא מאוד של חיים, והחיים, יש בהם פוטנציאל לצמוח, לגדול, לפרוח. כן? קודם כל אנחנו רואים את זה במובן הביולוגי. כן? האדם נולד בתור ילד קטן ששוקל משהו כמו 2-4 קילו, קצת יותר מ-2, קצת פחות מ-4 בדרך כלל. והוא גדל ומגיע לגובה, לגודל, כן, הרבה דברים. הוא קונה יכולות נפלאות. שאי אפשר לחשוב עליהם כשדורים על תינוק, וזה כוח החיים. החיים יש בהם פוטנציאל אדיר מאוד. ואחד הדברים המשמעותיים ביותר שעוצר בני אדם, זה חוסר האמון שלהם באנשים שעומדים מולם, ולכן הם לא מסוגלים, לא יכולים לקבל את מה שבני אדם יכולים לתת להם. והסוד של הדבר הזה הוא שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם כשאחד הדברים הכי מרכזיים בעולם, הכי מהותיים בעולם, הוא הסוגיה של מערכות יחסים. סוגיה של קשרים עם בני אדם. האדם, כשהוא לבד, הוא באמת שום דבר. אפשר לסמוך על זה את משנת, את הלשון של המשנה ועובס. לא אומר שזה הפשט היחידי שם. משנה קצת חתומה. אם אין אני לי, מי לי? אם אני לא עומד לעצמי, אז אני כלום. כן? אני לא יכול לסמוך רק על אחרים. וכשאני לעצמי, אם רק אני לעצמי ואין אחרים שמצטרפים לעזור לי, מה אני? אפשר כמובן לצרף לתפרש את זה אחרת. אבל הרעיון הוא ודאי נכון. הרעיון הוא ודאי נכון שהאדם, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה כזאת, שהדרך לצמיחה עוברת דרך המהלך של הצמיחה עובר דרך קשרים עם בני אדם. ויש, העולם מתחלק לצינים, והצינים קוראים לצד שכנגד נאיבים, או תמימים. כן, ואלה האנשים שמתייחסים בסקפטיות, כן, למה שקורה בבני אדם, וזה נע בין האמירה שכל אחד והאינטרסים שלו, כל אחד והרצונות שלו, נע בין תפיסה שאומרת שבני אדם לא יכולים להבין אחד את השני, שהפערים בין בני אדם הם מאוד מאוד גדולים ומאוד קשים, בתפיסה שלישית שאומרת שמערכות יחסים אין להם עתיד, אי אפשר לבנות עליהם, הם לא דבר שאפשר לקיים אותו. שלושת התפיסות האלה ואולי יש יותר, הם ביקורת העמוקה של בני אדם על הזולת, שגורמת לו באמת לא לקבל קשר, לא ליצור קשר, לא לקבל קשר. אנחנו רואים את זה מאוד מאוד חזק בתחום של שידוכים. כן, יש אנשים שמחפשים שידוך הרבה מאוד שנים. ואחת הסיבות, אני לא רואה את זה תמיד, אבל אחת הסיבות הרווחות זה חוסר אמון ביכולת, חוסר אמון ביכולת ליצור קשר עמוק ואמיתי, כי ליצור קשר דורש מבן אדם הרבה מאוד. כשאני נכנס לקשר, לכל קשר זה נכון. שוב, אני לא אומר, אני יכול לסכם עם מישהו שאנחנו נשים ביחד נסיעה מרמת שלמה לגבעת שאול היום בבוקר וכולי, בואו נתאם מתי להיפגש וכולי. אני מניח שרוב האנשים ישרדו את הקשר הזה גם בלי מערכות יחסים עמוקות מדי. אבל כשאתה בונה משהו יותר עמוק, ככל שהמערכת של הקשר היא יותר משמעותית, יותר עמוקה, יותר רחבה, יותר מקיפה, יותר כוללת את החיים, אז היא יותר דורשת, אתה יותר מסכן את עצמך. ואתה צריך להיות מוכן לשים את עצמך במקום הזה, כדי להיות תלוי במידה כזו או אחרת, בזולת. וחשוב לזכור את זה, אנחנו זקוקים לדבר הזה, ובלי זה אנחנו לא יכולים. לא יכולים במובן הזה שאני, גם הכוחות שלי לבדם אינם פועלים. אבל ודאי שיש עוד דברים שאחרים ניתנו לי, שאני לא יכול לקבל אותם לבד. אז זולת האדם השני יכול לתת לי, לא מה שאני צריך קשר עם כולם. אבל היכולת ליצור מערכות קשר אמיתיות, זה נוגע למערכות יחסים של רב ותלמיד, מערכות יחסים של אחים. אתה מגיע למקומות מסוימים שבהם, אתה מגיע לפעמים למשפחות לצורך העניין, שהקשרים בין אח, אני הייתי פעם בנחם אבלים, אדם אחד שאמר לי, אני יושב, כן, שיבה על אח ואחות, זה גזר הסקוסו, זה פור האדומו. כאילו, מה? אז זה ציני כמובן, זה נאמר לא ברצינות, הוא לא חושב ככה באמת. האדם הזה יכול להיות מאוד מאוד טוב עבור הזולת, אבל בציניות הזאת מונחת עמדה מאוד מאוד, איזה מילה אני אגיד, מאוד צינית, מאוד לא נותנת אמון ביכולת שלי להתחבר למישהו אחר, ביכולת של מישהו אחר, ביכולת שלי לסמוך על מישהו אחר. וגם ביכולת של מישהו אחר לתת לי משהו משמעותי. מעבר למשהו טכני. רוב האנשים מבינים שהזולת יכול לעזור לך לפעמים לסחוב חבילה, ולפעמים יכול לפתור לך איזשהו חידה. אבל שהזולת יכול להביא משהו עמוק ומשמעותי שנובע מעומק הנשמה שלו לתוך המציאות שלך. מאוד, זה מאוד חשוב להבין את זה. ובעיקר, בעיקר אני מדבר על האמון בקשר. הקשר הוא יכול להיות אמיתי ומשמעותי, ואני רוצה קצת לפרק מה גורם לאנשים לא להאמין בקשר. זה עוד יותר קריטי ומשמעותי כשנדבר על נישואין. ואמר לי פעם, אדם אחד שהחזיק כהל, מחזיק עדיין, כהל פה בירושלים עשרות שנים. אז הוא אמר לי שהוא עבר בראש שלו במשך שנים הרבה מאוד אברכים. לא כהל ענק, אבל בכל רגע נתון יש לו בערך 15-20 אברכים. והוא בחן איזה אברכים מצליחים. הוא אומר, אני יכול להגיד לך שהאברכים שיודעים ברצינות הם מצליחים, וזה ודאי נכון. אבל מה גורם לאנשים ללמוד ברצינות? אז הוא אומר, כמעט תמיד התשובה היא זוגיות טובה.
יש בזה משתן מתערב, שזוגיות טובה גורמת לכך שבעלי יכול ללכת ללמוד, ולכן
יכול
להשקיע
יותר. אני חושב שהסיבות הטכניות הן חלק קטן בסיפור. אני לא אומר שלא, אתה ודאי צודק. כשאדם שהתחושה היא טובה, יש לו יותר חופש, אבל אני חושב שהנושא האמיתי הוא לא זה. אדם שיש לו אדם שיש לו זוגיות טובה, יש לו המשאבים הרגשיים שלו ממולאים. אדם שיש לו זוגיות טובה, אדם שחי חיים שלום, אני מאמין בזה שאנשים שחיים חיי זוגיות טובה לא רבים עם שכנים. כמעט הייתי אומר לא עושים פיגועים. אבל יש גם אנשים שחיים בזוגיות לא טובה והם לא עושים פיגועים. פה ושם, כן. אבל זה נכון, זה מאוד מאוד נכון. זה מאוד נכון. עצם הקשר הוא כוח אדיר שהקדוש ברוך הוא טבע בעולם. יש כוח שנקרא, בשפה של המקובלים, הוא נקרא מתקלה. הכוח הזה, מתקלה זה משום משקולת, היכולת לקחת שני אנשים ולחבר אותם תוך כדי איזשהו איזון בין הניגודים שבהם. לא קשר שנשען על זה שאין בינינו ניגודים, כי אין דבר כזה. לא קשר שנשען על זה שאין חסרונות. אמא שלי הייתה אומרת לנו כשאנחנו לפגישות, כשהייתי בחור, שיש בחורה אחת מושלמת. כן, בחורה אחת מושלמת, אין לה שום חסרונות, יש לה את כל המעלות. היא תיוולד מחר, אתה רוצה לחכות לה? והיכולת להכיר את המציאות האנושית, את המורכבות של בני אדם, ויחד עם זאת לייחס להם חשיבות אמיתית ואמון אמיתי לתת בהם, זה באמת מורכב. אבל אני חושב שזה אחת הסיבות המשמעותיות ביותר להצלחה של בני אדם בחיים, או חלילה לאי הצלחה. זה אחת המתנות הנפלאות ביותר שאפשר לתת לבני אדם, אתה מחנך אותם לאמון בזולת, כמעט תמיד הדבר הזה יוביל אותם ויביא אותם למקום יותר טוב. כן, זה לא נוסחה שאומרת שיהיה כך וכך, אלא כן, כל המהלכים שאדם עושה, הם יצליחו הרבה יותר, יגיעו למקומות יותר טובים, אם הוא יהיה אדם שמסוגל לתת אמון, אדם שמסוגל לשתף אנשים, כן? אנשים לפעמים חיים לבד עם איזושהי מורכבות, הם לא מדברים עם אף אחד. חלמתי פעם להוציא ספר, שהכותרת שלו תהיה לדבר. כן, זה אחד הדברים הכי מופלאים בעולם. דרך אגב, הרבה אנשים מרבים מאוד לפטפט, אבל הם לא מדברים כלום. מה ההבדל בין לפטפט ולדבר? לפטפט זה לדבר על פוליטיקה, על כל מיני דברים. הם יכולים להיות מעניינים או לא מעניינים, אבל הם בשום אופן לא לדבר על עצמך. לדבר זה לפתוח את עצמך בסיפור. ולהגיד, להביע את מה שאתה חושב, להביע את מה שאתה מרגיש, ולהיות מוכן, זה חלק מהאמון הדרוש, להיות מוכן לחיכוך. כן? לא כל מה שתגיד החבר שלך יהיה מרוצה. יש אפילו חשש, רחוק אומנם, שגם אשתך לא תהיה מרוצה מכל מה שתגיד. שפה בשם יקרה שתגיד הדברים שהיא לא תהיה מרוצה מהם. אני שמעתי שיש כאלה מקרה, לא בארץ, אבל באיזה שהם... מה?
אצלך לא בטח.
כן, והסיבה לזה, כן, הסיבה לזה היא פשוטה. ברור לחלוטין שבני אדם הם שונים זה מזה. ברור לחלוטין שזה סוד הקשר. זה שהאישה היא שונה ממני, זה שהחבר שלי הוא שונה ממני, רק לכן אני קשור אליו. לא יצויר שהיה בן אדם שהוא היה דומה לי לגמרי, והיה, בתור משל, כן, הוא פולט אותה קריאת התפעלות על יד כל נוף. לא הייתי מוכן שהוא יהיה על ידי. היא אומרת לו, די, תן לי, זה כבר אני, כן, אתה... מגיעים לנו וזה, וואי, וואי, לפחות תגיד איי במקום וואי, כן? שיהיה לך משהו אחר להוסיף לצליל, לצליל אחר. וזה דבר מופלא מאוד. דבר מופלא מאוד, זה סוד נפלא שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, שהחיבור בבני אדם יוצר אנרגיה נכונה, אנרגיה חיובית, הוא יוצר שילוב של קודם, של כוחות, וזה הדרך היחידה, זו הדרך היחידה ליצור חיים חדשים. הדבר הזה מתקיים ברמה הביולוגית בסוגיה של פרייה ורבייה. כן, זה גם דבר מדהים לחשוב עליו. דבר סוד שהקדוש ברוך הוא קבע בבריאה באופן כל כך רחב וכל כך כולל, זה נוגע לכל, כן, איך יש בעולם דברים חדשים? התשובה היא שום דבר חדש אין בעולם. זה סוד המציאות, כן, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם יש מאין, ומשם והלאה כל העולם העולם לא, לא, אין, אין, אין בריאה חדשה. אין הופעה של דברים חדשים בעולם. איך יש הופעה של דברים חדשים בעולם? כאשר שני דברים קיימים, מתחברים ביניהם, כדי ליצור משהו שלישי. המשהו השלישי יהיה, לא יהיה בשום דבר שאין בהורים שלו. אין דבר כזה. כן, הגמרא מנסחת את השאלה, כן, השאלה הביולוגיה המודרנית עונה על זה, את אותה תשובה בנוסח אחר, אבל כן, הגמרא שואלת את השאלה, איך יכול להיות שיש זוג עיוורים שמולידים ילד שרואה? היה מהיוונים כאלה שטענו שכל זוג, כל מקרה כזה, בהכרח יש בו זנות. מאיפה לילד הזה יש את כוח הראייה? וחז"ל אומרים שכוח הראייה נמצא לא רק בעיניים, אלא בכל הגוף. היום קוראים לזה DNA. כן, ה-DNA נמצא בכל תא ותא בגוף, זה ניסוח, כן, במובן הניסוח שלנו הוא מדויק יותר למבנה הפיזיקלי של הדברים, אבל הרעיון הוא אותו רעיון, זאת אומרת בעצם כוח הראייה הוא כוח רחב יותר מהעובדה שהעיניים שלי רואות או לא רואות, אבל כך או כך, ברור שהוולד הנולד לא יהיה בו שום דבר שאין בהורים שלו. או בגלוי אצלהם, או בנסתר, יש כמה בחינות של, של, של גנטיקה. אבל מצד אחד. מצד שני, הדבר שיבצר, הילד, הבלד שיבלד, יהיה דבר שלישי, אחר לגמרי. בעצם העובדה שהוא יכיל בתוכו גם את זה וגם את זה, זה מכריח שזה יהיה גם, במובן מסוים, לא זה ולא זה. אלא דבר חדש לגמרי. וזה סוד גדול בבריאה, שהוא בביולוגיה רואים אותו היטב, אבל הוא נוגע תמיד, כן? כל תוספת של לימוד, של הבנה חדשה, נובעת מחיבור שלי עם משהו אחר. אי אפשר להוליד מתוך עצם, מתוך המציאות האנושית לבדה, אי אפשר להוריד כלום. שום דבר לא. משהו אחר יכול להיות גם נוף, יכול להיות גם ספר. אבל הוא בעיקר, בעיקר, בעיקר בני אדם נוספים. בעיקר, בעיקר בני אדם נוספים. זאת האמת. זאת האמת שאנשים, אדם אחר מביא עוד היבט, עוד קול לתוך החיים שלי, ולו יהיה קול לא נכון. עדיין הקול הזה מאתגר אותי ומאפשר לי לחיות. זה מדהים איך שהדבר הזה קיים. ולכן האמון באפשרות לתקשר, ליצור קשר ולקיים את הקשר, היא תנאי גמור כדי ליצור מציאות חדשה. הוא תנאי גמור כדי ליצור מציאות חדשה, ובשביל זה צריך גם להבין מי הוא הזולת. האם הזולת הוא, כן, האם הזולת הוא בחזקת, לא רוצה לומר את המילה שטן. כן, היה מי שאמר, כן, אדם לאדם זאב. אחד הפילוסופים החשובים במאה ה-20, אמר את המשפט, הזולת הוא הגיהינום. בשלב הראשון המשפט הזה מטיל אותך לחרדה מהזולת שלך. אבל הבעיה הגדולה יותר של המשפט הזה, שמאוד מהר אני מבין שגם אני זולת של הרבה מאוד אנשים. ואז איך אני יכול לחיות עם עצמי? והאמת לאמיתה, שחוסר האמון הזה ביכולת לתקשר הוא שורש כל רע. הוא שורש לא, זה לא נכון. זה לא נכון. בני אדם נבראו בצלם אלוקים. הם נבראו כשהטוב הוא הבסיס והתשתית שלהם, וישנם דרכים, לא תמיד צריכים למצוא אותם, ישנם דרכים להעמיד את האמת שלי מול האמת שלך, ולכונן ביחד קשר עמוק ואמיתי. יש דברים כאלה. זה כל כך משמעותי, כל כך עמוק. אני הייתי אומר במובן מסוים שזה אחד הרעיונות הכי בסיסיים שהתורה רוצה להביא לעולם.
אתה מוכן לשאול, תמון בחיקוך, אמירה. אני לא מקבל את
התפיסה
של
הזולת,
בגלל שאתה מתחכך איתו, זאת אומרת שאני לא מקבל את
המתחכך. ברור, ברור שבגלל שאני מתחכך איתו, אני מציג את העובדה שאני מתנגד למה שהוא אומר. אבל ברור, לגמרי ברור שהחיכוך תחילתו בעובדה שאני ואתה מתנגדים. וזה נכון. אבל השלב הבא של החיכוך אומר, רגע, 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 למרות שאנחנו מתנגדים, מאוד חשוב לנו להעמיד את ההתנגדות שלי מול ההתנגדות שלך, וליצור איזשהם נקודות מגע. וזה מתחיל, א', בזה שאני מבין שהצד שכנגדי לא נובע מרוע, או נובע, כן, נובע מטעות, או נובע מצד אחר. דבר שני, אני מבין שלך, כמו שאתה, יש לך מה לתרום לי, תרומה משמעותית. מאוד משמעותית. גם אם אתה טועה, אין איזה קשר ישיר לשאלת הצדק. האפשרות, כן, יש לך יכולת לתרום לתרומה משמעותית. יותר מזה, כן, יש לנו יכולת לתרום, להיות ביחד, להפוך למשהו משותף במובנים מסוימים, וליצור ביחד מכוח הניגוד שבינינו, דברים חשובים ומשמעותיים. ואולי נוסיף עוד שלב, כן? אני עצמי לא אבוא לידי ביטוי, לא אפעל בעולם, לא יהיה אני אם אני לא ייצור קשר עם מישהו אחר. כל זה הם דברים פשוטים. כן, הדברים פשוטים, צריך לתת עליהם את הדעת. הם פשוטים במובן של נישואין, כן? הרוב ככל העולם עדיין אנחנו רוזים, ברוך השם, במצב שהרוב הגדול של העולם מתחתן. יש פה ושם אנשים שבוחרים לא להתחתן. אבל זה נדיר. מה זה נישואין? נישואין זה אומר, אני פועל פעולה, לוקח אדם אחר, מכניס אותו לתוך החיים שלי, מחייב את עצמי התחייבות ללא מצרים. אנחנו קוראים לזה ברית. כן? חברתך ואשת בריתך. כן? ברור לנו לגמרי שאם הייתי סוחר, או אם אני סוחר ממישהו מכונית ליומיים, אנחנו כותבים חוזה, ובחוזה יש חובות שלי וזכויות שלי, וחובות של ההוא וזכויות של ההוא. אף אחד לא יגיד שקראתנו ברית. כן? הסכם על שכירות רכב או הסכם על שכירות דירה, לא מתאים לקרוא לו ברית. ברית זה נקרא איפה שאדם שם את החיים שלו בתוך הסיפור. וזה המשמעות של נישואים, כן? בחרתי לשים את החיים שלי בתוך הסיפור הזה. אני מודע לעובדה, גם ברמת ההשכלה הכללית, אבל בדרך כלל שהכרתי את אשתי, כבר שמתי לב שיש לה דברים פה ושם שהם שונים משלי. ובמובן אחר, את זה מה שרציתי. רציתי להביא לחיים שלי מישהו אחר. ויש יכולת להעמיד את הוויכוח, האם זה לא כולל, זה כולל גם את האפשרות להתווכח, לריב, מה שנקרא. כן, אבל אנחנו פועלים בתוך מגמה, בתוך אמון שהדבר הזה יכול לקרות, לשלב את שני העולמות שלי ושלך לכלל עולם משותף. לא אומר שהעולם המשותף אומר שאין גם מרחבים שכל אחד נמצא בנפרד, גם בריא וטוב. כן, נקרא לזה, היום קוראים לזה מובחנות. היום קוראים לזה מובחנות. אבל בעיקר אני אומר, עוד פעם, אני חוזר לדבר הזה. כן, יש אמון עמוק. הזולת לא בא בשביל להרוס אותי, לא בא בשביל להכאיב לי. הוא מסוגל להבין אותי, הוא מסוגל להתייחס אליי ברצינות. ממש ככה. ממש ככה. אני חושב, לפני שאנחנו עושים להעביד את השם, כן, קודם כל כעיקרון, יש לדבר על בן אדם לחברו במובן של התחשבות בזולת, שזה ודאי נכון. צריך להתחשב בזולת. יש לדבר על בן אדם לחברו במובן של המחויבות של הזכויות שיש לאור, זאת אומרת, המחויבות שלי לא לפגוע בו, או יותר מלא לפגוע, גם אפילו לפעול חיובי. אבל אני חושב שהדיבור המהותי בינם ובין אדם לחברו זה, הוא יכול להיות חבר שלך. זו שפה אחרת. התורה מעמידה את רוב המצוות המוסריות בשפה הזאת. לא תשנא את אחיך בלבביך, ואהבת לרעך כמוך, לא תקום ולא תיטור את בני עמך. אפילו, דוגמה שאני רגיל להביא, באיסור הריגה שגוי, אסור לו להרוג גוי אחר, מה שנקרא, של שבע מצוות בני נוח, גם כתוב שם, מיד האדם, מיד איש אחיו, אדרוש את נפש האדם. זאת אומרת, התורה פונה, אליך, אל תהרוג את אחיך. במה הוא אחי? הוא גר בתאילנד, הוא בא מתאילנד, אני בא מצרפת. הוא לא דובר את השפה שלי, אני לא דובר את השפה שלו. ייתכן גם שיש הבדל בינינו בתרבות, הוא אוכל, הוא צמחוני ואני אוכל בשר, עוד הרבה מאוד הבדלים. וכל זה לא משנה. אתם יכולים להיות אחים. אתם יכולים להיות אחים. והאחווה היא יוצרת את המחויבות, היא יוצרת את המחויבות ההדדית ואת המערכת של חוקי המוסר. זה מדהים, ההבנה הזאת היא הבנה מדהימה מאוד. ויש מקום, תפסתי לשון שחזלתי, מזכירים, חז"ל אומרים שכשאדם חולה ועברי, ברוך השם, כן, אז יש ברכת הגומל שהוא מברך, אבל יש ברכה שאומרים החברים שלו, בריך רחמונה דיאב אכלן ולא יאב אכלה אפרה. ברוך השם שנתן אותך לנו ולא נתן אותך לאפרה. אז לא נתן אותך לאפרה, אני מאוד מבין את המשפט, כן? מדובר על אדם שהיה בסכנה, ואנחנו מודים להשם, שהסכנה חלפה והוא חזר לחיים. אבל מה פירוש הביטוי יאב אכלן? נתן אותך לנו? הרי הוא שלי? הוא של עצמו. הכי הרבה אני מוכן לקבל שהוא של אשתו, של הילדים שלו, אבל אני חבר בבית הכנסת. היה לי את החוויה הזאת מאוד חזק עם יהודי אחד שעברי ממחלה. אבל מצב מאוד מסוכן. הוא עברי ממחלה, הוא חי אחר כך עוד 3 שנים טובות ויפות. כן, אדם מבוגר, אדם מתקרב ל-90. אבל אחרי ההתקף לב הקשה שהוא עבר, הוא חזר, דיברו על זה שהוא חזר לחיים. ואמרתי לו, בריך רחמון לדיעה וכלן ולא היה וכלי אפרה. ותוך הדברים הרגשתי שהוא באמת שלנו. כן, הנוכחות שלו בקהילה, הנוכחות שלו בבית הכנסת, הנוכחות שלו עם האנשים, היא משמעותית. הוא באמת מתחבר לאנשים שעמדים מולו. והדבר הזה קורה כל הזמן. כל הזמן. כל הזמן יש בעולם קשרים שנוצרים וידידויות עמוקות. והידידויות הללו הן בונות את בני האדם. עכשיו, אני אמרתי את זה כמה דברים. הם קודם כל ברמה נפשית. יוגי, אתה יכול לעשות לי קפה? ברמה הנפשית הן תומכות בבן אדם. אין גבול כמה כוח. כמה כוח מקבל בן אדם מזה שאוהבים אותו, שנמצאים אחד איתו וכו'. אבל אני חושב שזה הרבה מעבר לזה. כי הזולת, עם זה שיש לו את החסרונות האלה והאלה, ודעותיו הן שונות ממני בכאן וכאן וכאן, יש בו איזשהו קול מיוחד, קול פנימי מיוחד, שנותן לי משהו בחיים. המשל המופלא, שהאריז"ל מדבר על שבירת הכלים, האריז"ל מדבר על תארו לעצמכם בתור, בשפה של משל, שהקדוש ברוך הוא לקח איזה כוס מקריסטל, זו זכוכית יקרה מאוד, והשליך אותה מלמעלה למטה, לארץ. והתפוררה למיליארדים של פירורים. וכל אחד ואחד מאיתנו מחזיק פירור, אולי שניים, של הכוס הזאת. מה שכתוב במשל הזה, שזה מאוד מאוד נפלא.
זה נקרא
שבירת
הכלים?
כן. כן, שהטוב בעולם...
התפזר למלא...
מה?
התפזר למלא...
כן, כן. עכשיו, בעצם מה שצריך לעשות זה לחבר את הכוס מחדש. זה אומר שכשאני פוגש אותך, אני לא יכול להגיד, רגע, אני טוב ואתה... במבט השטחי, מעמיד אותי בעולם שאומר, רגע, אני טוב ואתה לא. אם אני אדם טוב במיוחד, אני חושב על אפשרות שאתה טוב ואני לא. אבל באה התפיסה הזאת, אומרת, לא אני טוב ולא אתה טוב. שנינו חסרים, אבל שנינו יש לנו משהו חשוב שאי אפשר לוותר עליו. הכוס השלמה לא תוכל לוותר עליך. החלק שלך היא חייב להיות חלק ממנה. והכוס השלמה גם צריכה אותי. זאת אומרת, אני לא יכול לוותר. אנחנו צריכים לבנות ביחד דברים. צריכים להצטרף ביחד. וזה הסוד של העולם. כן, זה התוכן הפנימי של העולם. והדבר הזה הוא באמת מאפשר מקום אמיתי לתקשורת בין בני אדם. כן, אני אחזור עוד פעם בשבילך יוגי על המשל, אתה שמעת אותם ממני בטח יותר מפעם אחת. את המשל על שבירת הכלים, על הכוס... מה? יפה. מעשה שהיה, ככה אריזל מספר את הסיפור של בריאת העולם. שבורא העולם לקח כוס זכוכית גדולה, וזרק אותה על הרצפה, זכוכית יקרה מאוד, והיא התפוררה למיליארדים של פירורים.
הסיפור לא הולך עם גבורות וחסדים שיש
שם התנגשות? כן. לא, זה הסיבה לשבירה. אתה נכנס עכשיו, יש לסוגיה של שבירת הכלים יש הרבה פנים, אבל השבירה אומרת שהעולם מורכב מהרבה מאוד פירורים של אמת, שצריכים להצטרף ביחד כדי לתקן את המציאות. הדבר הזה יוצר תפיסה אחרת לחלוטין כשאני פוגש אותך. המבט השטחי, אמרתי קודם, המבט השטחי אומר, אני טוב ואתה לא. המבט היותר חיובי זה, אתה טוב ואני לא. אולי. ואילו האמת היא שלא אני ולא אתה מושלמים. אבל לא אני ולא אתה מיותרים. לכל אחד ואחד איתנו יש משהו עמוק ואמיתי ומשמעותי שיכול לתרום, ואין ספק בדבר הזה, שכמעט כל מערכות הקשרים שהאדם מתחבר אליהם, הן תורמות לו תרומה משמעותית. זה כמעט הכל. אני לא אומר, פה ושם אני יכול גם לומר דברים לא טובים מבני אדם. צריך לשמור את האפשרות שלפעמים יש קשר מזיק. אבל באופן עקרוני, רוב ככל... כששואלים אותי האם אני רוצה להתקשר לכל העולם, אז אני אומר, אני לא אלוקים, היכולות שלי הן מוגבלות. יש לי גבול לכוח הריכוז שלי להכיר אנשים. יש גבול גם היכולת שלי להכיל דעות רחוקות מדי משלי. אבל הדעות ההם, אם הם יתחברו אליי, הם באמת ייצרו דבר אמיתי. עכשיו, הדבר הזה הוא מופלא מאוד. הוא מופלא מאוד. ואני מוצא בו אמון עמוד. באמון הזה, את אחד הכוחות המשמעותיים ביותר שיכולים להביא את בני אדם לצמיחה בחיים. לצמיחה בחיים. מה שגורם לאנשים לחשוש, להיות מסויגים, ולא ללמוד. לא ללמוד ולא לפעול. כי אין פעולה שלא דורשת חיבור. אין פעולה שלא דורשת חיבור אמיתי עם מישהו אחר. ואם אני לא מאמין באפשרות לחבר את השברים, או אני לא מאמין בזה שיש לו שבר אחד משמעותי, או שאני לא מאמין שלי יש שבר, שזה דיברנו על זה שבוע, לפני שבועיים, אבל בכל מאחד מהמקרים האלה, הקשר יהיה ריק. כן, אבא שלי שיהיה בריא, אומר שהוא עולה למונית, הוא משתדל לדבר עם הנהג. הוא אומר, או אני יחכים, או הוא יחכים. כן, וזה נכון. זה נכון, כמות הדברים שאתה שומע מבני אדם, אני לא מתכוון לקחת את אחד מהאנשים האלה ולהפוך אותו למורי ורבי ולשים תמונה שלו בסלון שלי. כן, לא, 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 לא לזה הכוונה. אבל אני כן מתכוון, אני כן אומר שבני אדם באשר הם, אני אומר את זה כמי שפגשתי הרבה מאוד בני אדם, כמעט תמיד המפגש עם בני אדם העשיר אותי באופן עמוק. העשיר אותי באופן עמוק, וכל אדם יש לו גוון אחר גם. זה האמון הזה באפשרות לקיים מערכות יחסים ולתקשר ולהוציא לפועל ביחד דברים משמעותיים, הוא אחד היסודות החשובים של החיים של בני אדם. באמת, דיברנו, כן, הזכרנו את זה קודם על שידוכים, למשל, אחד הדברים שגורמים לאנשים להישאר רווקים, שזו תופעה שקורית, מתרחשת. אני לא אומר ש... יש לזה כמה סיבות, אבל אחת הסיבות הבולטות ביותר זה חוסר האמון של בני אדם ביכולת ליצור קשרים טובים ונכונים. כן, עכשיו, ואחד הדברים שגורמים לחוסר האמון הזה, זה התפיסה של קשר מושלם. כן, אנחנו, מה זה נקרא קשר? קשר נקרא שאנחנו אוהבים אחד את השני, ואין אין אף פעם חיכוך, ואין אף פעם מורכבות, וכו' וכו'. וזה אחד האויבים הגדולים של תקשורת, כי זו תקשורת שלא קיימת. גם אני לא יודע אם הייתה תקשורת בכזה מקום, אם באמת לא היה שום חיכוך. כן? אם אדם מוכן, יש כזה במיתולוגיה היוונית, כן? יש אגדה על בן אדם שהתאהב בדמות שלו במראה. כן, הוא מנהל איתה תקשורת, מדבר איתה וכו', והיא אף פעם לא צועקת עליו וכו'. כן, כולנו מבינים שזה בדיחה. כולנו מבינים שזו בדיחה אמיתית, זה לא תקשורת בכלל. כן, על שמו, על שם האגדה הזאת, יש תכונה שנקראת נרקיסיזם. אנשים שעסוקים בעצמם באופן מדי חזק, והם לא, אלה, לא רואים את הזולת. ואילו הזולת יכול באמת, ולא רק יכול באמת, אני חייב את הזולת בשביל לתרום לי, ובעיקר המשמעות, אני יכול ליצור קשר. הזולת מספיק אמין, מספיק טוב שאפשר יהיה ליצור איתו קשר. אפשר יהיה לנהל איזושהי מערכת יחסים שבו אני אתרום לו, אבל גם הוא יתרום לי. יהיה לי מה להוסיף לו, אבל גם הוא יוסיף לי. ונוכל במידה כזו או אחרת לחיות ביחד. באמת, אני מעריך בזה קצת, כי אני מוצא את זה כאחד הדברים, אחת הסיבות הגדולות ביותר לחוסר הצלחה בחיים. וכשאתה, כן, זה נקודה, זה כשדיברנו עד עכשיו על מערכות קשרים בבני אדם, שהן מאוד מרכזיות בחיים. אני רוצה לעבור מכאן למערכת יחסים אחת משמעותית מאוד, והיא מערכת יחסים שלנו עם הקדוש ברוך הוא, שהיא במידה, בהרבה מאוד מקומות בתנ״ך, ובדברי חז״ל, המשילו את הקשר הזה גם לקשר של, את היחס בין אלוקים לאדם, לתקשורת ולתקשורת זוגית בפרט. ואני חושב שזה באמת מאוד מאוד משמעותי. תקשורת זה אומר, יש מה, לשני הצדדים יש מה לתרום. לשני הצדדים יש מה לתרום. זה מאוד 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 חזק ומשמעותי. הקדוש ברוך הוא ואני מצטרפים למערכת יחסים משותפת, ואנחנו נבנה ביחד דבר משותף. זה לא יאומן כמה זה גדול ומשמעותי. כן, זה המשמעות של תורה שבעל פה, באופן, אם נראותים את הדבר הזה באופן פנימי. אבל אני אדבר על, 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 על עוד לפני התוצאות. לפני התוצאות, הקדוש ברוך הוא ברא אותי ושם בתוכי חלק מן האמת, חלק חשוב מן האמת, ואני צריך מתוך החלק הזה להוציא את האמת החוצה, את האמת שלי החוצה, ולבנות יחד עם האמת שהקדוש ברוך הוא שם מולי, שזאת האמת של התורה, זו האמת של העולם, לבנות משהו משותף. זה באמת דבר, מחשבה שצריכים להתרגל אליה. כי אנחנו מרגישים גם קטנים מדי, וגם בקדוש ברוך הוא לפעמים חסר לנו האמון. האם הקדוש ברוך הוא יכול להתייחס אליי ברצינות? האם הקדוש ברוך הוא יכול לקבל אותי כמו שאני? בהתחשב בזה שיכול לקרוא דבר כזה, שאדם יגיד, יש אנשים כאלה שיגידו, אולי פעם עשיתי עבירה. יכול להיות. כן, יש אנשים שזה קורה להם. כן, אז האנשים האלה, כשהם באים, כן, באים, אם הקדוש ברוך הוא מוכן לקבל אותי, התשובה היא, הקדוש ברוך הוא מוכן לקבל אותי כמו שאני. כמו שאני, עם החטאים שלי, הקדוש ברוך הוא רוצה אותי. הוא רוצה גם לשנות אותי. זה חלק ממה שהוא רוצה לעשות. אבל, אבל, אבל הוא רוצה אותי כמו שאני. היום אני חשוב לו, יקר לו, אהוב עליו, ולא רק כל זה, אלא הוא צריך אותי. דיברנו על המשל הזה, כן, אם ניקח, הנה, דבר על אדם שרופא בטיפול נמרץ, מאוד מסור, מאוד אכפתי, מאוד אחראי. כן, אתה רואה שהחולה שוכב שם תקופה, לפעמים תקופה ממושכת, והרופא מטפל בו ודואג לו ומתקשר באמצע הלילה למחלקה מהבית כדי לשאול מה קורה עם החולה. באמת, מסירות שקשה לתאר כמה היא חשובה. אבל עולה על דעתנו שאחרי שהחולה עברי ברוך השם ויצא החוצה והלך הביתה, עברו 3 חודשים שהרופא התקשר אליו ויגיד לו, כבר מזמן לא דיברתי איתך? נראה לי שזה עילה לתביעה משפטית. זה נשמע הטרדה. אבל אני צוחק, אבל באמת, מה הסיבה שלו? כי הוא מעולם לא היה חבר שלי. זה שהוא דואג לי, זה עדיין לא עושה אותנו חברים. חבר צריך גם דאגה, אבל ההתחלה של חבר זה אומר, אני רוצה אותך, אני רוצה, אתה חשוב לי, יש לי בך עניין. דרך אגב, תנסו לרגע לדמיין, אני זוכר את החוויה הזאת אישית פעם, הייתי בתור בחור בישיבה, באתי מהרחוב, ראיתי שם איזושהי סיטואציה, תאונת דרכים מוזרה, ונכנסתי לחדר אוכל של הישיבה, אחזו באמצע ארוחת ערב, ורציתי לספר את מה שראיתי למישהו. והסתכלתי על מאות הבחורים שישבו שם בחדר אוכל, אני לא זוכר מה זה, 300 שם בחורים בישיבה, ומצאתי את אחד החבר'ה, ניגשתי עד אליו. אחר כך הוא אמר לי, תקשיב, אתה יודע, מעבר לסיפור שסיפרת, אתה יודע מה קרה פה? אתה בחרת בי. הוא אמר לי, זה חוויה מסחררת. כן, לא באתי ובמקרה אני הייתי הראשון ולכן סיפרת לי. לא, הסתכלת מסביב, הסתכלת על כולם, ובחרת, כן, אחר כך, שנים אחר כך מצאתי, הייתי באיזה דירה בשמחה המשפחתית אצל אחי, ושם אותי בדירה של השכנים שלהם, היה שם על המקרר מגנט, האהבה היא חוש נפלא, לבחור אחד מתוך מיליון. כן, אבל הבחירה היא, הרגשה שבן אדם מרגיש שרוצים אותו, וכולי, היא הרגשה מדהימה, ובעיקר אני הולך עכשיו לנושא הזה, כן, הקדוש ברוך הוא רוצה אותנו, כל אחד ואחד מאיתנו באופן פרטי. אני יודע שיש פה כמה כאלה שעלולים לחשוב שבשבילם נברא העולם, אבל האמת היא שבשבילי נברא העולם, כן? מה זה אומר? כן, בשבילי נברא העולם, הקדוש ברוך הוא היה כדאי לו לברוא את העולם כולו, עם כל האנשים שיש בו, בשבילי. זה שהוא יכל לברוא את העולם גם בשבילך, זה גם נכון. אני הבאתי על זה פעם משל, כן, אנחנו בבית עשינו עסקה, כשהיינו, נראה לי זה כשהיינו 5 ילדים, עשינו מערכת עסקה לכל הבית, כאילו. אז ישאלה שואל, האם עשיתי את זה בשביל כל 5, אם היה לי רק 4 או 3, לא הייתי עושה את זה? אז זה נכון, שאם היה לי ילד אחד או 2, עוד לא עשיתי את זה, כי השתמשתי ברדיאטור מקומי. אבל אין לי צד שאני מחמם את הבית רק בשביל 7, אבל 6 כבר לא שווים את המאמץ. כן, רק שכיוון שברוך השם, כולם גרים בבית אחד, אין צורך לעשות 7 מערכות עסקה. אז אני עושה את כל הילדים באותה מערכת עסקה שיהיה להם לך. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם בשבילי וגם בשבילך. אבל הוא לא צריך לברוא כך עולמות, קודם כל זה בזבוז אנרגיה. אבל גם ככה אנחנו נפגשים ואנחנו מרוויחים גם כן. אבל החוויה הזו, התפיסה הזו, שהיא בעצם התפיסה שהאמונה רוצה לתת. הקדוש ברוך הוא מעוניין בך, רוצה אותך, מעוניין בזה שקודם כל שתהיה, כן, הוא דואג לך. דבר ראשון, שתהיה איתו, שתתייחס. ודבר שלישי, שתתרום. תתרום, תביא את המשהו המיוחד שלך, את הגוון המיוחד שלך, לתוך המציאות, ותיצור יחד עם הקדוש ברוך הוא עולם חדש. אני חושב שהתפיסה הזו היא אחד הצדדים של האמונה בהשם, שיכול להסעיר את האדם, לרומם אותו, לשים אותו במקום אחר. תתרגל לרעיון הזה ותחזור עליו שוב ושוב, כמו שאני, בין אם חטאתי מעט ובין אם חטאתי הרבה, בין אם אני חכם ובין אם אני טיפש, הקדוש ברוך הוא רוצה אותי, הוא ברא אותי כמו שאני, והוא מעוניין שאני אתרום תרומה משמעותית לתוך המציאות. והמפעל האלוקי לא יכול לצאת לפועל בלעדיי. יש לי תפקיד חד פעמי. אחד פעמי, אני כמעט אומר, יחיד במינו, אין לאף אחד עוד אדם שיכול לעשות אותו. אבל לא רק בגלל התרומה, אחד זה התרומה שלי הרלוונטית, כן? התרומה שלי כשאני לומד, התרומה שלי כשאני מקיים מצוות, התרומה שלי כשאני מתפלל, וגם אפילו התרומה שלי כשאני חוטא. כן, כשאני חוטא, אני בעצם נוסיף למערכת עוד גוון שיצטרך תיקון. התיקון גם יכאב, אולי, או שנחזור בתשובה. אבל 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 התיקון לא מוחק. חז"ל אומרים שזכן אם בתשובה מאהבה זדונות נעשים לו כזכויות. שאלה שואל, למה אין מקרה שבהם הזכויות העבירות פשוט נעלמות, או כזכויות או כשגגות? אני הייתי מעדיף שהם ייעלמו ודי. התשובה היא פשוטה, אין דבר כזה, שום דבר לא נעלם. אז התרומה שלי, כאשר אני עושה משהו לא נכון, ואחר כך אני משתדל לתקן וכולי, אני יוצר בעצם קווים חדשים לחיבור עם השם. והיחס שלי עם השם הוא באמת הוא הדבר המשמעותי ביותר בחיי. חז"ל אומרים, יש כזה גמרא בשבס, יש שם... הגמרא מספר את הסיפור, הוא מפורסם מאוד על אותם שלושה גויים שבאו לשם היזוקה להתקבל להיות גרים, הוא שאל אותם, אחד מהם אמר, גרני עמד שאני אהיה כהן גודל, אחד שני אמר, תאו שמכסב לתאו שבעל פה, והשלישי אמר, למדי לי את כל התורה כולה על רגל אחת. השמאי הזקן בצדק, דחפו בעמת הבניין. הוא אמר, זה לא רציני, ככה לא באים עם עוד יהדות, עוד יהדות, יהדות היא מקצוע רציני. שמאי. כן, כן. זה לא רציני, זה לא התייחסות רצינית לנושא. אבל הלל הזקן אומר, כן, הוא הכניס אותו לעניין ואמר לו, ראיך וראי אביך אל תעזוב. וזה הקדוש ברוך הוא אומר, סליחה, אני לא מצטט את החול. הוא אמר לו, מה זה כל התורה כולה רגל אחת? מה ידע, הלך סני לך, הורך לא תעביד. אומר רשי, מה הכוונה? יש לך חבר והוא הקדוש ברוך הוא, שלב נאמר ראיך וראי אביך, ואל תעשה לו את מה שאתה לא אוהב שיעשו לך, אל תעבור על דבריו. מה שחז"ל רוצים פה, לפי הפירוש הזה של רש"י, רש"י יש לו עוד פירוש. אבל לפי הפירוש הזה של רש"י, חז"ל רוצים להגיד שסיפור היחס בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם הוא מערכת יחסים של ידידות. מערכת יחסים של... כן, מה אנחנו רוצים יותר מזה? חז"ל אומרים, ביום חתונתו זה יום מתן תורה. זאת אומרת, מתן תורה משול לקשר של נישואים. נישואים בנויים רק על דבר אחד. אולי לא, הם תלויים בדבר אחד, שהחתן והכלה, שניהם רוצים אחד את השני. לא יצא על שיש אדם שאומר, אני רק רוצה לתת. אפשר להתחתן איתו? אני הבאתי, גם זה משל שאני אומר אותו הרבה פעמים. מעשה באדם שישב בחדר ייחוד עם אשתו והסביר לה כמה הוא בשבילה. הוא אומר לה ככה, תראה, יש לי חמש הצעות אחרות, ואת מכירה אותן, הן יותר טובות ממך. מסכימה, היא יותר חכמה, היא יותר טובה, היא יותר חכמה, היא יותר צדיקה, יותר עשירה, יותר יפה, מה שאתם רוצים. ולמה אני איתך? כי אני בשבילך. לך אין פתרון לכם, אני פה בשבילך. לכאורה זה אידיאלי. אני רק בשבילך. התשובה היא, אף אחד לא רוצה ממך קורבנות. צריך להכניס את זה לראש. לא אף, לא, לא, אדם, הבעל לא רוצה מאשתו קורבנות, האישה לא רוצה מבעלה קורבנות. הקדוש ברוך הוא לא רוצה קורבנות. לא, לא, הוא לא רוצה. הוא רוצה שתרגיש טוב ותבוא בשמחה ותהנה מזה. זה מצד אחד בא להקל. הצד שני זה גם, כן, זה בעצם, הוא רוצה אותך באמת. כן, אני אומר, למה חז"ל המקובולים משתמשים הרבה במשל של זיווג כדי לבטא את הקשר. אני אומר, כן, אני יכול לתאר לכם, מעשה שהיה, כן, התקשר אליי ידיד שלי שגר בארצות הברית, הכרתי אותו פעם, הוא אומר לי, תשמע, היה אצלנו בשכונה רב של הקהילה, שלעת זקנה נאלץ לחזור לארץ להיות עם הילדים שלו, נראה לי שאשתו חלתה, הוא בא לגור פה, תקופה הוא היה פה. והוא אדם שרגיל להיות בכבודו של עולם אצלנו באמריקה, ופה הוא יושב בדירה לבד, אף אחד לא נכנס אליו. הוא הולך לבית הספר רגיל עם כולם, אולי פעם תיכנס לשאול שאלה. עשיתי את זה כמה פעמים. איך אתם רואים את הסיטואציה? דפקתי בדלת, אפשר לשאול את הרב שאלה, חשבתי על איזה שאלה שהמצאתי אותה ושאלתי, אני לא זוכר מה הוא ענה לי. כי לא באמת שאלתי, ולא באמת קיבלתי תשובה. וזה, כן, אני לא, זה מעשה טוב, אני לא חוזר בי. אבל זה לא מעשה אמיתי. איזה מערכת של קשר אנחנו רוצים לתאר שאי אפשר לעשות אותה מבחוץ? זה זיווג. סיפור אומר, תשמע, זה לא, אני לא עשיתי את זה כי מישהו ביקש ממני. זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה. אני נמצא שם לגמרי. וזה בעצם הסיפור. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. כן, זה, כל אחד, כולם רוצים את זה. גם החבר שלי רוצה שאני אהיה איתו באמת, הכוונה היא שאני אהיה איתו בכנות. שאני אהיה פה, לא, אם אני תאר לצלך שמישהו יגיד לך, תראה, חבר שלך, הוא אומר, הוא לא אוהב, הוא נמצא פה בשבילך. הוא יודע שהוא מועיל לך והוא רוצה להועיל לך. אני אומר לך, אני כזה חבר רעיף אחרי 5 דקות. אולי אתם סבלנים יותר, ותחזיק אותו 10 דקות או 15 דקות. יש מישהו מכם שרוצה כזה חבר? למה? הוא כל כך טוב. לא תצטרך לתת לו כלום, הוא רק רוצה לתת לך. לא, רוצים אותך באמת. רוצים אותך באמת. והאמון הזה, קודם כל, בנו, אבל לא פחות מזה, האמון בקדוש ברוך הוא, שהוא מגובי מרומים יכול להתייחס ברצינות לבן אדם עם הגחמות שלו. כן, יצא לי במקרה לקרוא, אתה יכול לראות את זה בהרבה ספרים, דברים גדולים ונפלאים על תפילה. שתפילה נועדה לבטא את זה שאנחנו, את האמונה בהשם, תפילה זה דבקות, כל מיני בחינות שיש בהם אמת גדולה, אני לא מתווכח. אבל תפילה זה קודם כל ודבר ראשון, ריבונו של עולם, אני רוצה פרנסה. למה זה ככה? הקדוש ברוך הוא רוצה לשמוע שאתה רוצה פרנסה. הוא מוכן לשנות את ההנהגה של העולם לפי הבקשה שלך. לא כל בקשה שלך תענה, יש לו גם עמדה. אתה לא יכול לקבוע לו. אבל יש משמעות לרצון שלי. כן, אני רוצה ככה. יכול להיות שאם הייתי רוצה משהו אחר, התוצאה הייתה שונה. כן? מה זה אומר? זה אומר שההנהגה האלוקית נובעת מחיבור אמיתי בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם. ואני חושב שזה לא רק סתם, כן? לא רק מרומם, זה גם נותן באמת דרך להוציא מתוך האדם עצמו כוחות וכלים ויכולות ואורות וכולי, וגם יכול לכוון את האדם לפעול נכון, לפעול מתואם עם המציאות. כי בסופו של דבר, אמונת הייחוד שלנו אומרת שהעולם שאנחנו חיים בתוכו הוא עולם שנברא על ידי אלוקים. אלוקים זה מי שפועל רק מתוך טוב. זה הגדרה של המושג אלוקים. הגדרה של המושג אלוקים זה מי שאין לו שום צרכים, ולכן כל הפעולות שלנו נובעות מערכים. וזה אומר שהעולם הזה שבו אנחנו חיים, הוא הכלי שהקדוש ברוך הוא יצר כדי להגשים בו את הטוב. בני אדם נבראו בצלם אלוקים והם ראויים להיות נציגים של הקדוש ברוך הוא. בפיזיקה יש גם את הכלים ואת האפשרויות איך, 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 איך להשתמש עם זה נכון. זה הסיפור של אמונת הייחוד. והיחס עם בני אדם הוא אחד הנשמות של זה. אני אסיים רק ב... גם משל, כן, אני אומר, תארו לעצמכם שאני הוצאתי ספר לפני תקופה, ויש איזה יהודי אחד שרוצה להחמיא לי על הספר. אז הוא לוקח את הספר ביד, מדבדב, ואומר, תשמע, כריכה, הדפים, זה יותר איכותי. קורא את זה במשפטה, יש לך גם ניסוח טוב. מרשים. הרעיונות שלך לא משהו. כלפי מה הדבורים אמורים? אנחנו אומרים את זה לקדוש ברוך הוא, רגילים לומר לו את זה. אמרו לו, תראה, מה רבו מעשיך השם, איזה עולם יפה בראת? בעולם יש ים גדול, יש כוכבים מדהים, פרחים וציפורים, חיות, גם האדם עצמו, גוף האדם מרשים עד מאוד. כן, מי שיצא לו טיפה ללמוד, לא מדבר על ללמוד רפואה, ישבתי עם רופא שהסביר לי מה קורה לאבא שלי בחוט השדרה, והוא הסביר לי רק, מה זה רק? פינה אחת, כאילו, בעיה מספר אחת, איך זה עובד, זה התוצאות של זה, וזה מדהים כמה זה מורכב. תחשוב על הגוף כמה מורכב, ואת הגוף של האדם, רבנו שלנו, מה רבו מעשיך השם, מאוד, כן, בלי גבול. אבל האדם עצמו, צור דפוק. המרכז של העולם, לא, לא, לא. זה הלכה די פשוטה. ואני אומר לכם, הבריאה הכי נפלאה שהקדוש ברוך הוא ברא, זה האדם. הוא כל כך טוב. והוא עד כדי כך טוב שיש לו גם בחירה. אבל שוב, הבחירה שלו היא לא לבחור לעשות טוב או רע. הוא לא רוצה לעשות רע. אלא הוא מגשים ולא נכון את הטוב, והתוצאה של זה יוצאת רע. זאת אומרת, למה? כל זה מצטרף לעניין הזה, כי התפיסה הנכונה של הדברים יוצרת אפשרות של חיבור אמיתי בין בני אדם, וחיבור אמיתי של בני אדם עם הקדוש ברוך. שיהיה לנו חודש טוב ומבורך, וחנוכה שמח.
איזה תלמידים
מעשיים
להחדיר את ההכרה הזאת שאני משמעותי ביושב-ראש?